חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
שלושים באוקטובר, זה השלב שאתה אמור להתחיל, מודעי. אמרנו, מעכשיו אתה עושה גם את הפתיח. אתה מציג,
אז
הכל.
אז תוציא את עידו גור, אנשים לא יבינו מה קרה לכל שלך.
נעבוד על זה, לפעם הבאה נוציא את השם עידו גור משם, מיותר לחלוטין.
בסדר. 30 באוקטובר, יום לפני הלווין פה, אבל כבר יש אווירה בארצות הברית, ואווירה ברחובות, ואווירה ב-NBA, ותראו תחפושות גם במשחקי NBA שתקפו בהם באמצע הלילה. בקיצור, אנחנו שבוע וחצי בתוך העונה, ויש על מה לדבר, תקן אותי אם אני טועה את זה.
יש המון על מה לדבר, יש יותר מדי על מה לדבר, ואני אוהב את זה, זאת אומרת, אפשר לדבר גם על הרבה דברים שהם לא קשורים לכדורסל, ונעשה את זה, אני מניח, תוך כדי הפודקאסט כאן, כי כל הסיפורים האלה עכשיו, עם ג'רמי סואן, שקרה רק אתמול שלשום, והבוקר למדנו למה סן אנטוניו חתכה אותו, ומעבר לזה כל מה שקורה...
ג'וס פרימו, אל תהרוג לי את סואן.
אוי, סליחה, ג'רמי סואן. אני מתבלבל עם ג'רמי סואן, כי התלבטתי אם להרים אותו לסוף המצ'אפ של השבוע בפנטזי, אבל הוא חולה, והוא לא משחק, יצא הודעה לפני איזה שעה, חצי שעה שהוא בחוץ, הוא וג'וש ריצ'רדסון, אז בגלל זה השם של ג'רמי סואן תקוע לי בראש, הלוטרי הפולני.
שמע, אם תצא הודעה בסוף חלילה, גם על סואן, אני מאשים אותך.
לא, אני לא קשור לזה. זה קרקס, מה שקורה ב-NBA, אתה יודע, התחלתי לדבר על דברים שלא קשורים לכדורסל, אז כל הסיפור עם קיירי ארווין כמובן, וגם הלייקרס, אתה יודע, זאת אומרת, זה קשור לכדורסל. כל הבלגן הוא בגלל שהם לא טובים בכדורסל, אבל כנראה שיש הרבה דברים שהם לא קשורים. אתה יודע מה, עזוב, אני מדבר יותר מדי, אמרנו, אתה מוביל, אני מגיב.
זה כבר בא לך בטבעי, אתה מבין? זה יותר מדי שנים, זה יותר מדי... יותר מדי זה. אז תשמע, כן, אני רק נוסיף גם משפט על ברוקלין, וזה מרגיש כזה, כל הנושאים האלה, לפחות המקצועיים יותר, שזה כמו ארגש כזה שמבעבע, ולדעתי יהיו התפוצצויות בקרוב. כמו ג'וש פרימו בדיוק, שידענו שיש שם משהו מעבר, התפוצץ. גם מקרה בפן היותר מקצועי. אז בכל מקרה, אנחנו היום נתמקד בלפרוץ למסקנות מוקדמות מדי. קודם כל, אנחנו נוציא את זה החוצה, נזרוק את זה לאוויר, ואז את נדון, כמו ש...
יאללה, שוט. יואב? נותק הקשר עם יואב מודעי. דווקא בשיא המתח, ברגע שהוא מציג את הנושא של הפודקאסט הזה. אז נחזור על הדברים שהוא אמר. אנחנו הולכים לדבר על... כל מיני נושאים, ולהסיק מסקנות מוקדמות מדי, כמו שבדרך כלל עושים ב-NBA, ליגה של חצי שנה עונה סדירה, אבל אחרי שבועיים של כדורסל, כבר כולם יודעים מי יסיים במקום הראשון, ומי ייקח אליפות וכו'. נניח יוטה ופורטלנד, בשביל האוהדים זה כבר גמר מערב, והנה, מודעי חזר. יאללה, הבמה שלך.
יש חסרונות בלגור באמריקה, אל תאמינו להכל. אולי הקליטה פה לא טוב. אז כמו שאמרתי, אני לא יודע בדיוק איפה נקטעתי, אנחנו בשלב הזה של העונה שבוע וחצי בפנים, עוד לא בחודש נובמבר, שאנשים קופצים למסקנות מהר מדי, זה ככה בכל דבר בחיים, גם בליגה הזו תמיד, כל שנה מחדש, ואין מה לעשות, זה הטבע שלנו, זה נורמלי. אנחנו פה בשביל לנסות, לא מבטיחים, כנראה שלא, לעשות סדר בכל המסקנות המוקדמות האלה, ולדון בינינו עידו, אם אנחנו מסכימים יותר, מסכימים פחות. אז אנחנו נזרוק כל מיני משפטים בומבסטיים לאוויר, ובוא נראה מה אנחנו אומרים. אז נתחיל עם הנושא הכי חם, אני יודע שנגעת בו עם ג'ובה, אנחנו ניקח את זה לכיוון של ראסל ווסטברוק בלוס אנג'לס לייקרס, אין מה לעשות, בטח ובטח אחרי הניצחון של סקרמנטו אתמול על מיאמי, הלייקרס זו הקבוצה היחידה ב-NBA שעדיין לא ניצחה, זה הזיה, זה, דיברנו עליהם בפודקאסט של האנדר אובר בליינים, ושנינו הלכנו על אנדר, או לפחות לשנינו לא היו ציפיות מהלייקרס, ולמרות שלא היו ציפיות אנחנו מאוכזבים. זה לא יאמן. אז משפט ראשון, ראסל ווסטברוק הוא השם העיקרי בפתיחת העונה הזו של לוס אנג'לס לייקרס, נכון, לא נכון?
לא נכון, ממש לא נכון. עם כל הכבוד לראסל ווסטברוק ולבעיות שלא יש, ויש כאלה לא מעט, עדיין, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה. גם במשחק שהוא לא שיחק הפסידה, גם במשחק שהוא עלה מהספסל הפסידה. יחד עם זאת, צריך להגיד משהו על הלייקרס. יש להם עדיין את אחת ההגנות הטובות בליגה. ההתקפה שלהם קטסטרופה, בטח יכולת הכלייה. ואתה מסתכל על לוח המשחקים שלהם, הם קיבלו משחקים קשים. הם שיחקו שני משחקים ביתיים, נגד הקליפרס ונגד פורטלנד, שנגד הקליפרס זה לא באמת ביתי, למרות שבתכלס מבחינת הקהל והאווירה, כן, יש יותר אוהדים של הלייקרס גם כשהקליפרס מארחים. נגד פורטלנד זה משחק שהם היו צריכים לנצח, אבל פורטלנד קבוצה הרחמה שהתחילה מצוין את העונה, ולילארד נתן שם הצגה. מעבר לזה, משחקי חוץ נגד גולדן סטייט, נגד דנבר, נגד מינסוטה. הערב הם חוזרים הביתה לפגוש את דנבר שוב, ואחרי זה את ניו אורלינס בבית, ואז את יוטה, ואז את קליבלנד. אתה יודע מה? כשאני מסתכל על זה בעצם, כל המשחקים קשים. כל המשחקים קשים בעונה הזאת. גם אם אתה במערב, גם אם אתה במזרח.
כן, נרוץ לצרי גם מהר, כמו שהתחלת, דנבר, ניו אורלינס, יוטה, קליבלנד, יוטה חוץ, קליפרס חוץ, לא שזה יותר מדי משנה, אבל בכל זאת, קליפרס חוץ, סקרמנטו, ברוקלין. אחר כך זה נהיה יותר בסדר, זה דטרויט וסן אנטוניו, אמרתי שזה די מוזר, אתה יודע, פוגשים אותם 3 פעמים ב-6 ימים, אני לא זוכר דבר כזה. אז הניצחונות יגיעו, שאלה אם זה יהיה מעט מדי, מאוחר מדי, שאלה אם דרווין האם ישלם את המחיר, אני לא חושב, אני גם לא חושב שהוא צריך. ואני הולך להאשים פה את רוב פלינקה, אוקיי, סלח לי. יש שהאשימו גם את לברון, אגידו שהוא בכלל הג'נרל מנג'ר של הדבר הזה.
כן, אבל אני אגיד לך משהו אחד, אוקיי? אל תלך לכיוונים האלה הבסיסיים של האשמה נופלת על הג'י-אם, או במקרה הזה לברון ג'יימס, שהוא הכוכב, שאנחנו יודעים שהוא קיבל את ההחלטה בסופו של דבר, או יותר נכון נשאר אותה, להביא את ראסל ווסטבוק על חשבונו של דמר דה רוזן, שהיה האופציה, וגם על ברדלי ביל. יש פה בעלות מאוד דומיננטית של ג'יני בס, של משפחה שמבינה בכדורסל, או לפחות היא כרגע זאת שמנהלת את זה, ובשנים האחרונות, ושאר האחים נדחקו הצידה, אם אתם רוצים לדעת יותר, תראו את הסדרה לגאסי באולו, ואי אפשר לנקות אותה מאחריות, אי אפשר להתייחס ללייקרס כאילו זה איזשהו ארגון ספורט אמריקאי רגיל, כי מה שהיא אומרת, ומה שהבן זוג שלה פיל ג'קסון אומר, או היזיז שלה, אני לא יודע מה המצב המערכת יחסים שלהם, ומה שקורט רמביס אומר שם, לכל הדברים האלה יש משמעות, זאת אומרת, לבוא ולהפיל את זה על פלינקה, תאשים את מי שהעריך לו את החוזה עכשיו עד 2028, על מה?
נכון, 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 אין סיבה, ואתה יודע, אנשים אומרים, על מה? למה פרנק ווגל פוטר ורוב פלינקה הריחו את החוזה? כי אנשים אמרו, אז על מה החוזה החדש של פלינקה? לא תהליפות מ-2020, אז איפה פרנק ווגל? שאפשר להבין את זה. השורה התחתונה, אני לא אשים את האצבע, לא אכוון אותה על בן אדם ספציפי, כמו שאנחנו יודעים, זה ארגון באמת שונה. מי שבנה את הקבוצה הזאת, הכיר את לברון ג'יימס, ידע מזה רמנטוני דייביס הפציע.
עזוב, יואב, תקשיב. זה, אנחנו כל הקיץ מדברים על זה, וכל העונה שעברה דיברנו על זה, ושום דבר לא השתנה. אנחנו לא יכולים להיות מופתעים עכשיו. הדבר היחיד שמפתיע, זה עד כמה זה גרוע. כאילו, כשאתה מסתכל על זה מבחינת מספרים, אז היסטורית, הלייקרס בפעם השנייה אי פעם, נשארו הקבוצה היחידה שעדיין לא טעמה ניצחון. הפעם הראשונה הייתה בפאקינג 1958, כשהיו בליגה 8 קבוצות, כן? ולדעתי זה עוד מיניאפוליס בשנים האלו שהם עברו קצת לפני, לא סגור על זה פתאום, סלח לי על ההיסטוריה של ה-70 שנה אחורה. בכל מקרה, יש פה קלאסטר פאק, אחרי קרי ארווין קרא לזה, בקיץ אחד גדול, והלייקרס לא יצאו מזה, אין להם דרך לצאת מזה. הדרך היחידה שהם יכולים לשפר את המצב שלהם זה לעשות איזשהו טרייד שיביא להם באמת או שחקנים מיוטה או שחקנים מאינדיאנה, ואז הם אולי יהיו קבוצת פלייאוף, אבל קונטנדרית הם לא יכולים להיות. גם אם ראסל ווסטבוק לא יישאר בקבוצה, וגם אם הגיעו מיילס טרנר ובאדי הילד, הם אמנם השתפרו, הם לא היו מחוץ לפליין, אבל כמו שזה נראה עכשיו, הם במרוץ לויקטור ומבניאמה, וכמו שאנחנו יודעים, הם לא באמת במרוץ, כי הבחירה הזאת הולכת לניו אורלינס, אז כאילו מה, עדיף במצב הזה כבר לא להפסיד בענק. אם אתה מפסיד בענק ואתה גם מפספס את הבחירה הזאת שניו אורלינס יכולה להחליף אותה, אז אכלת אותה מכל כיוון אפשרי, ואין לך עתיד, ואין לך תקווה, ואין לך חלום. יאללה, נושא הבא.
אחד משמעית. אני אתן לך נתון אחד, ואז נשאר לך שאלה אחת על לברון ג'יימס, ונמשיך הלאה. אז קודם כל, אלה השחקנים שהובילו את הלייקרס באחוזים מ3, עם מינימום זריקות, כי בלי המינימום זה דווייט האווארד שהוביל אותם בעונה שעברה. אז נלך על השחקנים שכן שיחקו וזרקו. אז בי.ג'י. אוגוסטין ראשון, מליק מונק, אברי ברדלי, ויין אלינגטון, קרמלו אנטוני, קנט בייזמור. אף אחד מהם לא בלייקרס, ו... פה האשמה, פה ההפתעה, איפה הקלעים סביב לברון.
עזוב, נו, זה לא רלוונטי. אתה כאילו, שוב, אתה מפתיע אותי עכשיו. אתה נותן לי פה שמות של שחקנים מהשנה שעברה. בשנה שעברה הלייקרס היו על הפנים. הם לא עשו פליין. אז דייוויס שיחק, נכון, 40 ומשהו משחקים. אבל אתה לא יכול לתת לי עכשיו שחקנים. נו, אז מה?
לא אמרתי להשאיר אותם, אבל הם קלעי שלשות שהם חסרים. אז היו חייבים להגיע שחקנים שלפחות את הקטגוריה הזאת יאזנו במובן מסוים.
Would have, should have, could have. מה שנקרא.
בלגן. לברון, יש סיכוי, כי זה מין נושא שאנשים התחילו להעלות אותו, וזה טרנדינג בטוויטר. יש סיכוי שהלייקרס יעבירו את לברון בטרייד, או שלברון יעבור בטרייד לדעתך?
כן.
שאיך זה ישפיע על המורשת שלו, או שזה לא משנה?
Yeah, המורשת שלו, שום דבר כבר לא משנה את המורשת שלו. אין שום דבר שהוא יכול לעשות שישפיע על המורשת שלו, לא לטובה ולא לרעה. לטובה, פוטנציאלית כן יש דברים, הוא פשוט לא נמצא שם, לא בקבוצה הנכונה, והוא לא יכול לקחת אליפויות יותר, בטח לא בלייקרס. ואם הוא יעבור בטרייד או לא, זה יהיה מבחינתו כישלון עצום, והודעה בכישלון. מצד שני, שמע, זה לא הגיוני, שבשנה ה-20 שלו, כשהוא בכושר משחק הזה, הוא ימשיך לבזבז את הזמן שלו ב-LA, ויסיים עם קבוצה שבכלל לא מתקרבת להם על הפליין. וככה זה נראה, זאת אומרת, זה לא מסקנה מוקדמת מדי, זאת לא מסקנה מוקדמת מדי של תחילת עונה, זאת מסקנה שרצה איתנו כבר הרבה מאוד זמן, היא רצה איתנו בשנה שעברה, אנחנו לפני תחילת העונה שעברה הקלטנו פודקאסט, ומיקמנו את כל הקבוצות באזורים שלהן. ואני זוכר שהלכתי על מקום חמישי, לייקרס, וכבר אז אנשים היו באלה, אני בחוסר ביטחון שלי, להוריד אותה ממש נמוך, אמרתי, טוב, חמישי, זאת לא קבוצה של יתרון ביטיות במערב. והדברים בשלב מאוד מאוד מוקדם של העונה היו ברורים, אנחנו כבר שנה פלוס על הסיפור הזה של הלייקרס, הם תקועים עמוק 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 בתוך הבוץ, אין שום דבר שישנה את זה, גם אם אנטוני דייוויס ישחק 82 משחקים ולברון ישחק 82 משחקים, שני שחקנים, לא משנה עד כמה הם טובים, לא יכולים לנצח משחק כדורסל לבד, או לפחות לא יותר מפעם, פעמיים, שלוש, ארבע בשנה, וזהו, מה יקרה עם הלייקרס? יכול להיות שהם יעבירו את לברון בטריד, מצד שני זה גם הודעה בכישלון עצום של הארגון, ומי, עזוב, ניכנס לזה כשזה יהיה רלוונטי.
בסדר.
אם הלייקרס ימשיכו ככה, אז יהיה רלוונטי.
מהצד השני של הטבלה, פורטלנד אז עם 5-1, מובילה את המערב, למרות שדמיאן לילארד עכשיו פצוע, יחמיץ גם את המשחקים הקרובים, אבל משהו טוב קורה שם בינתיים. אנחנו אבל יודעים מה זה לפתוח את העונה טוב ואז להתרסק, ראינו את זה גם בוושינגטון בעונה שעברה, ולא חסרות הדוגמאות. אז פורטלנד, תישאר קבוצה צמרת או לא?
מה זה צמרת?
צמרת, אני חושב שאפשר להגדיר טופ 4.
לא, חד משמעית לא.
ביתיות, זה צמרת.
לא, 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 היא לא תסיים בארבע הראשונות.
אז כן, אני גם מסכים, גם אני חושב שלא צריך לקפוץ למסקנות פה, לילארד, בין אם הוא פצוע עכשיו, ימשיך להיות פצוע אחר כך, בנו שם אחלה של דבר, אבל לא רואה מצב אפילו איך הם בטופ 6 בעיניי, למרות הפתיחה היפה. אז זה היה קל, הסכמה
כן,
של שנינו.
זה היה קל.
הבא זה פאולו בנקרו, שאנחנו רואים את ההייפ סביבו ברשתות, ואני בטוח שאתה כאוהד אורלנדו יכול סוף סוף לצמוח, שיש לך כוכב אמיתי עם סטאר קוולטי אמיתי, מעבר למה שהוא עושה על הפרקט, אז פאולו בנקרו ייקח את תואר רוקי העונה בהליכה. דגש על המילה הליכה.
אני לא יודע אם הליכה, כי יש תחרות. נכון שזה לא מגיע מכיוון ג'אברי סמית, אבל כן יש שני שחקנים שנבחרו אחרי פאולו בנקרו, קיגן מרי, בחירה רביעית של סקרמנטו, וכמובן בן מטורין המחשמל, שדפק אתמול משחק מסרטים בניצחון של אינדיאנה בברוקלין, עם 32 נקודות, כמה היה לו? 6 מ-9 ל-3?
כן, היה לו 32 ו-22 במחצית. זאת הייתה הפעם הראשונה שיצא לי לראות את בנדיק מאטורין, וגם דיברתי עם כל מיני שחקנים של הפייסרס, חלק און קאמרה, חלק פשוט שעברו לידי, אבל מי שכן הקלטתי על רעיון של ממש, זה היה ג'יילן סמית, שנבחר מקום אחד אחרי דני אבדיה בדראפט 2020. והוא אמר לי שכזה, כולם זוכרים, הבנדיק מאטורין אמר בהתחלה לברון ג'יימס, שהוא צריך להוכיח שהוא יותר טוב ממנו, זה היה לפני שהוא נכנס לליגה. ואז ג'יילן סמית מספר על איך מאטורין ככה באמת, באמת משחק ומתאמן. יש המון מאחורי המשפט הזה, זה משפט שמעיד על המיינדסט של שחקן, והוא מספר שהוא כזה, זה בן אדם שבא, לא מפחד מכלום, עולה למגרש כאילו באמת באמת הכי טוב, ומעבר לזה שזה המיינדסט שלו הוא מוכשר בצורה קיצונית, ודיברנו עליו גם בפרק הקודם, אז עכשיו אני חושב שהוא כרגע, אולי אפילו מעל בנקרו.
מה יש לך? איפה אתה הולך? תגיד לי. מה מעל בנקרו?
עכשיו,
סבבה, אני מפרגן פה עכשיו הרגע. לבן מטורין, אתה שאלת אותי אם הוא הולך לקחת בהליכה, ואמרתי לך לא בהליכה, כי יש את בן מטורין, ואתה פה שנייה, ברגע הפכת לי את שני השחקנים. עם כל ההתלהבות מבין מטורין, ויש התלהבות, והיא מוצדקת, הוא עולה מהספסל, הוא עושה דברים מדהימים, ודברים שרוקיז לפניו לא עשו כשחקני ספסל.
הוא עושה כפה לא עלי מהספסל, אגב, בקרוב.
בסדר, זה לא משנה עכשיו אם כן או לא, אוקיי? מה שמשנה זה שפאולו בנקרו עם אחת מפתיחות הקריירה הטובות בהיסטוריה, ואתה אומר לי עכשיו שבן מטורין אולי מוביל על בנקרו. בנקרו שישה משחקים, בכל השישה, מעל 20 נקודות למשחק, מאוד יציב, דברים ש... אתה יודע, האחרון שהשיא עומד על 10 משחקים, אני חושב שזה היה אלווין אייז, אלג'ין ביילור, משהו תמיד עם האלווין והאלג'ין, תמיד מתבלבל, משהו תמיד מתבלבל לי שם, אבל בן מטורין, אחלה שחקן, מחשמל, אגרסיבי, חוצפן, לא רואה ממטר, עדיין, בנקרו הוא השחקן המוביל באורלנדו, בימים הראשונים שלו בליגה. לבן מטורין כן, יש אוקיי. את טייריס הליברטון, זה עוזר, ויש עוד כמה שחקנים עם קצת יותר פסון, כמו בדילד, כמו מיילס טרנר, וגם הוא עושה את מה שהוא עושה, ואל תשכח את זה אף פעם, יואב, הוא עושה את זה כשחקן ספסל מול שחקני ספסל ברוב המקרים. נכון שהוא משחק extended minutes וסוגר משחקים בצורה מסוימת, אבל את רוב הנקודות שלו, דיברת על הנקודות האלה במחצית הראשונה, הוא עשה מול ההגנה של ברוקלין, שהיא גם ככה הכי גרועה בליגה, ומול המחליפים שלה, שהם אפילו עוד יותר גרועים מהחמישייה בצורה מסוימת, כי אין שם את קווין דורנט ואין שם את בן סימונס, אז בהשוואה לבנקרו, לא. בנקרו יותר okay, טוב, בסדר. יותר מרשים.
מקבל, אבל אני חושב שהוא קרוב ושהוא ימשיך לדבר ושבנקרו לא ייקח את זה בהליכה ושמאסורי ניתן לו את הפייט הזה, זה מה שאני חושב.
אוקיי, okay, לא בהליכה, אבל הוא ייקח את זה בפער די גדול. גם שוב, אתה מסתכל על בן מטורין, על תחילת הקריירה שלו. עם בנקרו זה שחקן הרבה יותר מוכן, גם מבחינה פיזית, גם מבחינת הסגנון שלו. נקווה ששניהם לא ייפצעו, כן, אבל על פניו מטורין יותר מועד לפציעות. אבל בסדר, יאללה, בוא נתקדם. שנינו מסכימים בסוף על הנושא הזה. הוא לא ייקח בהליכה, אבל הוא ייקח.
אני גם חושב, ונגיד גם באנקדוטה כזאת, כשהייתי במשחק של אורלנדו נגד הניקס, אז בנקרו עלה מהראשונים להתחמם, שזה סתם משהו שאני תמיד אוהב בשחקנים, כי לרוב הכוכבים, גם אם הם צעירים, סטייל ג'יידן אייבי נגיד, שעלה כמעט אחרון בדטרוי, אז בנקרו מהראשונים, והיה לו את אחד החימומים הארוכים שאני זוכר, זה משהו כזה שאני תמיד אוהב על שחקנים שבאים, ועושים את האקסטרה וורק, זה כיף. נעבור לעוד שחקן שפתח את העונה מצוין, ותיק יותר, עם טבעת ביד. וקוראים לו פסקל סיאקם, שעושה הכל מהכל, מוביל בנקודות את טורונטו, ולוקח מלא ריבאונדים ואסיסטים, וכרגע הם במאזן 3-3 טורונטו. אז לפני העונה, סיאקם אמר שהוא רוצה להיות טופ 5 שחקנים בליגה, אחד מהחמישה הכי טובים. האם יש סיכוי שבשקט בשקט מתחת לרדאר הוא יעמוד במטרה הזאת?
לא חושב שהוא יעמוד במטרה הזאת, זאת אומרת, אני חדד את השאלה, מה זה להיות טופ חמישה שחקנים בליגה? בעונה אחת ספציפית, העונה הזאת כן, הוא יכול לעשות את זה. פול ג'ורג' עשה את זה בעונה אחת, הוא היה טופ 5 בליגה, הוא היה טופ 3 שחקנים בליגה. פסקל סיאקם, עד עכשיו, מקום תשיעי באסיסטים בליגה עם 7.7 למשחק. עכשיו, כשאתה מסתכל על כל השמונה הראשונים, מינוס ניקולה יוקיץ', שהוא סנטר כמובן, כולם פוינט גרדים. ויוקיץ' מוסר 8.8 אסיסטים. אז סיאקם עושה גם את זה, מוריד הרבה ריבאונדים, הוא מפלרטט עם ממוצע טריפל דאבל. טורונטו, למרות שהפסידה כבר 3 משחקים, נראית בסך הכל טוב. אני חושב ש...
כן, אז אתה אומר יכול... שיכולה להיות לו את העונת... לא נקרא לזה, לא עונת פריצה, עונת פריצה, אנחנו יודעים מתי הייתה, אבל עונה שבה הוא באמת סופרסטאר, ואז הוא יחזור להיות... האולסטאר גיל שהוא, זה מה שאתה טוען, שהוא לא יכול, אתה לא רואה את סיאקם פתאום הופך באמת לטופ 5 פלייר קבוע.
זה עניין של מיינדסט. אם הוא היה שחקן טופ 5, לדעתי הוא כבר היה מגיע לשם. כבר היינו מדברים עליו. זה לא משהו שאתה עושה איזה סוויץ' פתאום באמצע הקריירה שלך, וסיאקם פחות או יותר עכשיו נמצא בנקודת האמצע של הקריירה שלו, הוא קצת, לא יודע, גזמתי עם האמצע, נגיד ניתן לו קריירה של 16 שנים, אז כשהוא סיים את העונה הבאה, הוא יהיה אחרי, הוא בעונה השביעית שלו, בקיצור. והוא כן שחקן שהרשים אותנו, וכן שחקן שלקח אליפות, וכן זכה בתואר השחקן המשתפר של העונה, ובהקשר הזה דווקא כן יש שחקן שעשה את זה גם, וזכה בתואר ה-MVP, קוראים לו יאניס אנטטוקומפו. אז זה לא משהו שאפשר לפסול בצורה החלטית, אבל אתה פשוט מסתכל על שאר השחקנים בליגה, אבל העומק והכישרון, ובוא נגיד שאת השלושה המובילים הוא לא עובר, שזה שלושת האירופאים, ואתה מוסיף להם את ג'ואל אמביד, חברו לקמרון, ואתה מוסיף להם את ג'ייסון טייטום, אז כאן יש לנו כבר 5 שחקנים. וזה בלי שדיברתי על ג'ה מורנט, ו... על דונבן מיטשל, שהתחיל את העונה הזאת בטירוף, ועל דמיין לילארד, ובקיצור, יש עוד לא מעט שחקנים.
כן, לא חסר. אני חושב שאם הוא רוצה להיות טופ 5, ושידברו עליו כזה כטופ 5, אז זה לא יקרה במהלך העונה הסדירה לדעתי, כי האחוזים, הממוצעים קצת ירדו, זה יצטרך לקרות בפלייאוף, ומשהו דרסטי צריך לקרות בפלייאוף, ומפתיע, כי טורונטו, עם כל זה שזה קבוצה מצוינת, אני שוב לא בטוח שהם עוברים את הסיבוב הראשון, שמה שאברהם אפו נגד פילדלפיה, יכול להיות שמשהו בסגנון יקרה גם השנה, של יתנו עונה מצוינת, אזור המקום חמישי, ויעופו, אבל אם פתאום סיאקם יוביל את טורונטו לניצחון גדול בסדרה, וידיח קבוצה עם ביתיות, או קבוצה אחרת חזקה מהמזרח, שמאוד חזק, אני חושב שאז במהלך הפלייאוף הוא יצבור תאוצה, וכמו שנגיד דיברנו על ג'ימי באטלר בעונה שעברה, ופתאום חשבנו, רגע, יכול להיות שהוא באמת, אנחנו שוב לא מעריכים אותו מספיק, והוא לגמרי טופ 5, אז זאת הדרך של סיאקם כרגע, ואני הולך על לא נכון, שהוא לא יציג את המטרה שלו העונה.
לא יודע, הוא לא יהיה טופ 5, הוא לא יהיה טופ 5, אבל כשאנחנו נגיע לשלבים קצת יותר מתקדמים, בגלל המספרים שלו, יזכירו אותו באלה שצריך להזכיר אותם, בדיון, ועדיין, כשאתה מסתכל על הקונפרנס המזרחי, הוא הפאור פורד השלישי הכי טוב בו, אחרי יאניס וקווין דורנט, שזה אומר הרבה.
כן, גם אני, הוא בטוח יחזור להיות אולסטאר, שזה משהו, זה קצת פספוס. הוא היה רק ב-2020, בעונה שעברה הוא לא היה, כי הוא פשוט לא היה כל כך טוב עד הפגרה, ואז אחרי האולסטאר הוא התפוצץ.
היו לו גם בעיות עם ניק נרס בעונה שעברה.
כן. כן, אז השנה זה להתאזן, והוא יבחר לאולסטאר בפעם השנייה, זה משהו שאני חושב שכולם יכולים להיות בטוחים בו ב-100%. משהו שאי אפשר להיות בטוחים בו ב-100% אף פעם זה ניו יורק ניקס. כן אפשר להיות בטוחים שמתישהו תגיע אכזבה, אבל אי אפשר לגמרי להיות בטוחים ממה שיקרה שם בגרדן, כי זה המקום בו דברים קסומים קורים. ויש שחקן אחד שהצליח להשתיק המון 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 אנשים בניו יורק, ואני מרגיש את זה פה כל הזמן, גם ברחוב, שפתאום אתה רואה גופיות שלו וכותרות בעיתונים, וזה ג'יילן ברונסון, הגיע בקיץ על חוזה של 104 מיליון דולר לארבע שנים, וזה היה כמעט מוחלט, כל התגובות ברשתות, גם בכלל בעמודים של הניקס וגם מחוץ עליהם, השמצות, לא אהבו את השווי, חשבו שהוא אוברפייד, ואני חושב שכבר עכשיו אנשים קוראים לו, ככה קוראים לו, אומרים שהוא אנדרפייד, ושהוא הרכז הראשון של הניקס שמוביל אותם ככה בעצם מאז ג'רמי לין, וגם זה היה לשבועיים, זה יכול להיות הראשון מזה 20 שנה, מאז ג'ון סטארקס שככה משנה קבוצה.
לא, אבל ג'ון סטארקס, רגע, ג'ון סטארקס לא היה אחד. ג'ון סטארקס שיחק 2 קלאסי, וג'ון סטארקס שיחק עם קבוצה חזקה בניו יורק, הוא לא היה מוביל שם, פטריק יונג היה מוביל, דרק הרפר היה הרכז הפותח בקבוצה הזאת, זה
כן,
סיפור אחר.
הגארד הראשון שככה ככה מוביל, או ככה דומיננטי מעל סטאר. ככה האוהדים פה קוראים לו, וזה לא דבר של מה וכך. כאילו אפשר לחזור אחורה, שנים על גבי שנים שהיו אכזבות בקו האחורי, ופתאום לניקס יש מישהו ללכת אליו. אז ג'יילן ברונסון הוא המשיח של ניו יורק ניקס, נכון או לא נכון?
המשיח של הניו יורק ניקס.
המשיח של הניו יורק ניקס, פחות ולא יותר.
כשאתה מסתובב שם ברחובות מנהטן זה, עוצרים אותך בפינות להניח תפילין, כל מיני יהודים טובים, זה קורה, אתה מתחזק, יואב, אתה מחפש משיח.
ביום שישי בצהריים עשו אותי, אמרתי, לא, סליחה, לא הייתי
עשו. תשמע, אחלה ג'יילן ברונסון, אני, בוא נגיד שלא התלהבתי ממנו בטירוף, אף פעם, בתור שחקן ששווה את הסכומי כסף האלה, כי יש בו עדיין איזשהו משהו אפור, אבל אי אפשר להתווכח עם המספרים, ואי אפשר להתווכח עם היכולת, והוא שחקן שמשדרג מאוד את הניקס. זה משהו שהיה חסר להם בשנים האחרונות, דיברנו על זה, עם כל ההצלחה של ג'וליוס רנדל, שזכה לפני שנתיים בתור השחקן המשתפר של העונה, ובארץ שמתחיל להיות יותר דומיננטי, למרות שבמספרים זה לא נראה טוב, כשאתה מסכם אחוזים ותרומה מעבר לנקודות, כאילו בשלב הזה כבר בארץ צריך לעשות טיפה יותר מלשים את הכדור בסל באזור 40% מהשדה. אבל ידענו שחסר להם פלור מנג'ר, שלפני שנתיים אלפריד פייטון הוא לא רוכז ראשון, ומה שדחף אותם להצלחה זה היה בעצם התרומה של דרק רוז מהספסל. אבל דרק רוז נפצע, והשנה היה לו איזה משחק שניים שהוא עשה עבודה טובה, זה לא אותו דרק רוז, מצד שני שלב מאוד מאוד מוקדם, הוא בתחילת העונה אמר שהוא מרגיש הכי טוב פיזית מאז שהוא לפני הפציעה המפורסמת שלו, אחרי עונת ה-MVP. והוא עושה שם סדר, והוא הופך את ניו יורק לקבוצה שאם לפני העונה אני התחבטתי בשאלה, מי תסיים במקום העשירי במזרח? האם ניו יורק או האם וושינגטון? אז עכשיו אני נוטה לכיוון ניו יורק, ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו מעל הבולס. וושינגטון, בעיניי לא תעשה, יכול להיות שאני מתפרץ פה לדלת פתוחה, אבל וושינגטון, כמו שהיא נראית, וכמו שהכדורסל שלה יותר נכון נראה, עד עכשיו בתחילת העונה, מול יריבות סופר חלשות, אני חושב שהדברים שם הולכים לכיוונים לא טובים, בטח כשהם מתחילים סטרץ' של משחקים די קשה.
היום בבוסטון זה מתחיל, ב-12 שעה נוחה.
כן, היום בבוסטון, ואז נגד פילי למחרת, ואז יש שם גם את ברוקלין בהמשך, ואת מינסוטה בהמשך, ועוד פילדלפי לדעתי, לא סגור, אז זה לא משנה. זה 5 משחקים שהם יכולים להפסיד את כולם. אבל וושינגטון זה לא הנושא כאן, הנושא כאן זה הניקס. אז כן, ניו יורק יכולים לעשות פלייאוף השנה, כי הם, בוא נגיד, מקום 9 במזרח, מבחינת איכות, בעיניי כרגע, וכל מה שאתה צריך זה שדברים לא יסתדרו לטורונטו, או משהו כזה בשביל להתקדם, או שדברים יכולים לא להסתדר גם לברוקלין, כי כאילו, אתה יודע, אני כרגע שם את ברוקלין בטופ 8 מבחינת האיכות של הסגל שלה, אבל איך שזה נראה עכשיו, עם המאזן הכי גרוע במזרח, יחד עם אורלנדו, אז הנה, כבר מצאת לעצמך קבוצה שעל חשבונה, הניקס יכולים להגיע לפלייאוף. מצד שני, אם זה יהיה משחק פליין של ניו יורק נגד ברוקלין, אתה יודע מה? זה בטוח יהיה משחק עם אווירה הכי מטורפת שהייתה בניו יורק מזה הרבה מאוד שנים.
לגמרי. תשמע, ולשאלה שלנו, ברונסון, לאמירה, ברונסון הוא המשיח של הניקס, נכון או לא נכון?
לא, 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 אמרתי לך, בסדר, משיח, אני לימדו אותי שמשיח זה מי שבא וגואל את המדינה והופך, כאילו, המשיח אמור להביא אליפות לניו יורק.
ג'לן ברנסון, זה כל מה שאתה אמרת, או שקוראים לו לברון ג'יימס, או שחקנים בסגנון הזה, שבא, מגיע, משנה פרנצ'ייז, לא מ-0 ל-80, מ-0 ל-100, מ-0 לאליפות, וזה לא יקרה עם ברונסון, אז מקצועית, בטח ובטח הוא לא המשיח, אבל אולי נקרא לזה תודעתית אפילו, כי הוא פשוט עושה שם באמת את הסדר, והוא מאפשר לאחרים לזרוח, משום שסוף סוף יש... יש שם התקפה, וזה לא תהיה העונה של 2021, והניקס לא יסיימו במקום הרביעי, אבל יהיה פה כיף, וכמו ב-2020, שפשוט הבאסה בעונה הזאת, שלא היה את הגרדן בעצם עד הפלייאוף, אז לא הייתה אווירה, כל ההצגות של ג'וליוס רנדל, שם שהוא לקח שחקן המשתפר, זה היה לעיני כלום.
אולי זאת הסיבה שג'וליוס רנדל הצליח להתבלט לעונה שלמה, כי לא היו עדים בעצם, ואין עליו לחץ. יאללה, נושא הבא.
כן, אבל גם ג'וליוס רנדל פתח טוב את העונה הזאת, ופתאום האוהדי הניקס אוהבים אותו. בשנה שעברה הוא חטף בוז כמעט בכל משחק פה. זה היה קשה לצפייה, והשנה אוהבים אותו בזכות העובדה שהוא לא צריך לקחת על עצמו כל כך הרבה. יש את ברונסון, אז בקטע הזה של להחזיר את הניקס לתודעה ולהחזיר את הכיף לעיר, הוא המשיח. אבל שוב, מקצועית...
לא, אבל זה לא, זה לא המשיח, זה לא ה... כאילו, כשאתה אומר המשיח, זה לא בקטע הזה או בקטע הזה. אתה מבין? זה כמו שתגיד על מישהו ש... הוא גנב בקטע הזה, כאילו, מה זה הוא גנב, או שגנבת, או שלא גנבת.
אז נצטרך לחכות עם ברונסון, ולא להכתיר אותו, לא לקפוץ יותר מדי גבוה, לאט, לאט לאט, אבל משהו טוב קורה בניו יורק, זה השורה התחתונה, ומשהו טוב גם קורה, וממשיך לקרות, עם ג'ייסון טייטום, שבעונה שעברה עשה את העוד קפיצה הזאת בתהליך הבאמת מדהים שלו, זה הגיע עד לגמר, בגמר קיבל את אנדרו ויגנס, השחקן הכי אנדררייטד בליגה בעיניך, כמו שאתה כתבת ב-Q&A, מאוד מאוד הסכמתי עם זה, אבל לרוב הוא לא פוגש מולו את אנדרו ויגנס, והוא עושה יותר מה שבא לו על הפרקט.
אגב, לפני שנה, ממש בשבוע הראשון של הליגה, העליתי איזה סטורי של ג'לן בראון, באותו זמן היה השחקן הכי אנדררייטד בעיניי ב-NBA.
ג'לן ברונסון?
לא, ג'לן בראון. עכשיו הוא כבר לא.
ג'לן בראון. כן. אז המשפט שלנו הבא...
יותר מדי ג'יילנים בליגה. ג'יילנים וג'יידנים, אחים. לך תדע את מי אתה מרים בפנטזי. איזה ג'יי מקדניאלס בהם.
לא להתבלבל, כן. גם לא להרים.
למרות שבמקרה הזה, אתה יודע, זה לא... יש לך נגיד ברוק ורובין לופז, אוקיי? שבכלל המקדניאלס הם לא תאומים. אבל במקרה הזה, גם אם אתה מתבלבל, לא כזה נורא, אז פחות או יותר אותו שחקן מבחינת המספרים שהוא נותן בפנטזי.
כן, לגמרי. זה די מדהים. אז המשפט שלנו שג'ייסון טייטום הוא הסוס השחור העונה לתואר ה-MVP.
למה סוס שחור? למה זה סוס שחור?
כי אתה יודע, כי בדרך כלל בדרך כלל מדברים על השלישייה, שלישיית האירופאים.
די, די, רגע, אתה רוצה להגיד לי שבאימורים של וגאס לפני העונה, טייטום לא היה טופ 10 בסיכויים ל-MVP? לא,
הוא היה טופ 10, אתה רוצה לשנות את השאלה, אם אתה חושב שהוא לא סוס שחור, אז אני יכול לשאול אותך מי הסוס השחור שלך. אבל בעיניי, טייטום הוא עדיין היה סוס שחור, באופן יחסי.
לא, 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 לא. אני לא יכול להגיד את זה על ג'ייסון טייטום. שחקן שלקח את הקבוצה שלו לגמר בשנה שעברה, זה שחקן שקיבל את ה-MVP של הגמר המזרח, ה-MVP הראשון שחולק במעמד הזה, ושחקן שהיה בחירה שלישית בדראפט, שכבר הגיע פעמיים לגמר NBA, סליחה, פעמיים לגמר מזרח,
כן.
לפני ההפלה הזאת לגמר, זאת אומרת שלוש הופעות בגמר המזרח, יש את ג'ייסון טייטום, גם בבועה ב-2020, גם בעונה הראשונה שלו בתור רוקי. סוס שחור הוא לא יכול להיות. אם אתה שואל אותי, אם ג'ייסון טייטום ייקח את תואר ה-MVP, אז בסופו של דבר, זה תלוי במאזנים. אני חושב שהשנה, ה-MVP ילך לשחקן עם, מקבוצה שנמצאת בטופ של הטופ. במזרח, זה יהיה בין ג'ייסון טייטום ליאניס, בהנחה כמובן שבוסטון תנצח ותישאר במאזן, גבוה בטופ שם. אני צופה, הוא לא יקבל את זה, כן? כי יותר מדי אנשים לא אוהבים אותו, שזה מדהים אותי. אבל גם טרי יאנג ייכנס השנה לדיסקשן.
אוקיי, אז סבבה, אז בוא נחרוג.
הנה, הנה, אוקיי, אתה יודע מה? אתה יודע מה? הסוס השחור שלי בדיונים על תואר ה-MVP העונה, הוא טרי יאנג ולא ג'ייסון טייטום. הנה, סגרתי לך את הפינה.
יפה, אוקיי. אז זו התשובה שלך, אני אנסה אז לחשוב מי הסוס השחור שלי, כי אם בעיניך טייטום הוא לא כזה, אין לי את היחסים לפני העונה, אני לא יודע כמה ספרו אותו. אז אני מקבל ולא נקפוץ למסקנות. מי יכול להיות סוס שחור? אולי קלי אוליניק, אולי לאורי מרקנין.
מה?
כרגע הם...
מה קלי אוליניק?
לא, שוחק, שוחק. לא, שוחק. כרגע הם איכשהו בדרך לשם. עם הפתיחה הזויה של יוטה, גם אליה נגיע.
תראה, בוא אני אתן לך את הרשימה איך שזה נראה עכשיו, אוקיי? אחרי כמעט שבועיים של כדורסל. לוקה ראשון, יאניס שני, אמביד שלישי, טייטום רביעי, ג'ה חמישי, דורן שישי, יוקיט שביעי, סטף שמיני, זיון שיעי וקוואי עשירי לא ברור איך, לברון 11, דיים 12, בוקר 13, דייביס 14, טרי יאנג 15. אוקיי?
אוקיי, אז יפה. טרי יאנג זה בחירה טובה, כי אתה נסע גם במקום השלישי, והם פתחו טוב, כן, הייתה להם פתיחה טונה קלה.
אגב, השאלה שלך על פסקל סיאקם, ברדלי ביל בדורה גבוה יותר בסיכויים לקחת תואר MVP, מפסקל סיאקם ומקיירי ארווין ומחבר שלך ג'יילן ברנסון ומחבר שלי ג'יילן בראון ומכל מי שאתה רוצה כמעט.
אז אני אלך על סיאקם כסוס השחור שלי ל-MVP, לא, אבל שוב, זה רק הבחירה שלי לסוס השחור, לא שאני חושב שזה יקרה. אני הייתי עם יוקיץ' לפני העונה, אני יודע שאמרת שהוא לא יבחר שלוש פעמים רצוף, אז כרגע זה באמת נוטה לכיוון של לוקה או יאניס. בדירוג הזה שעכשיו אקרא את הלוק הראשון, קשה לי להסכים את, קשה להסכים עם זה מהסיבה הפשוטה שדלס אפילו לא בטופ 10. במערב, פתחו את העונה.
בסדר, אבל יואב, יואב, אנחנו כל הפוד הזה, הוא מסקנות מוקדמות מדי. אתה
נכון.
יודע ש... להזכיר לך, ניו אורלינס שנה שעברה התחיל את העונה ב-1-12. אם אתה תוציא פודקאסטים שהקלטנו לפני שנה, בזמן הזה שהייתה ל-1-12, בוא נגיד שהדברים שאתה אמרת, וגם אני, כן? אני לא מנקה את עצמי מאחריות, כי 1-12 זה עדיין קצת זה, אבל הדברים שאמרנו אז, האחיזה שלהם במציאות, בהמשך העונה, לא היה קשר בין אחד לשני. עכשיו, דאלאס, נכון, אכזבה גדולה, בעיקר ההפסד הזה, בבית, לאוקלאומה סיטי, בלי ג'וש גידי אפילו, עם הצגות של שי גידג'וס אלכסנדר, שנראה כמו טופ 3 שחקנים ב-NBA כרגע, ולפי הפנטזי הוא גם טופ 3, אבל הדבר המדהים הוא שב 25 שנים, בכל מקרה שבו קבוצה, או כמעט בכל מקרה, שבו קבוצה הובילה ב-16 פלוס, ב-4 הדקות האחרונות של המשחק, היא גם ניצחה אותו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 9,925 משחקים, שבהם הקבוצה שהובילה ניצחה, והיה משחק אחד שהקבוצה שהייתה במינוס 16, הצליחה לעשות מהפך. אם אני לא טועה, אותה קבוצה היא אטלנטה, וזה קרה בשנה שעברה נגד אורלנדו. ככה קופץ לי בזיכרון. אבל הפעם השנייה הייתה עכשיו שהטנדר חזרו שם, במשחק הזה שהיה לגמרי בכיס של דאלאס, בגלל זה אני חושב שדאלאס תפוצץ היום על אורלנדו ותוציא את העצבים שלה. היה את ההפסד הזה. תשמע, אתה מסתכל גם על מה שלוקה עשה עד עכשיו. יש לו שני משחקים עם אפשרות לנצח על הבאזר, והוא לא ממש הצליח. זאת אומרת, במשחק אחד זה הלך להערכה, נגד אוקלאומה סיטי, ובסוף המשחק הזה דאלאס הפסידה. ובמשחק אחר, הייתה לו את הזריקה בחוץ נגד ניו אורלינס, בשתיים הפרש על הבאזר, לקח שם שלשה, וזה היה נגד ניו אורלינס בלי אינגרם, בלי זיון, בלי ארב ג'ונס.
שמעת מה סי-ג'יי מקולום אמר אחר כך על הזריקה הזאת, כזה הוא אמר, רק התפללתי שלא תכנס, חשבתי ש... כאילו, השחקנים שם, אתה יודע, רואים את הסטפק הזה מהצד השמאלי של לוקה, והם... וואו, מה, הם חושבים שם, לא יודעים איפה לקבוע את עצמם, כל עוד הכדור באוויר. אז יודע מה, דיברת על דלס, אני אוסיף את, את המסקנה המוקדמת הזו. דלס של העונה פחות טובה מדלס של העונה שעברה.
לא מסכים. ממש לא. אני חושב שלוקה יותר טוב מלוקה של העונה שעברה, ולוקה בשנה החמישית שלו בליגה, הולך, משתפר, מתקדם, מרגיש, מבין את המשחק יותר ויותר. כל ניסיון נוסף, לדעתי, משפר אותו והופך אותו ליותר חכם, יותר מסוכן. הבעיה היא שאנחנו מסתכלים עכשיו על המאזן של דלס, על שני ניצחונות שלושה הפסדים, ובעיקר המאזן שלה בארבעה משחקים צמודים, שאחד מהם הלך להערכה, שהוא היחיד שהיא ניצחה, שלושה הפסדים גם. והיא ניצחה את ברוקלין, כן? במשחק מול הקבוצה עם ההתקפה הכי חלשה בליגה. אני לא חושב שיש פה יותר מדי מסקנות שצריך להסיק. אני אוהב את הכדורסל של דאלאס, אני אוהב את זה של לוקה, שולט שם בעניינים, וגם כשהוא על הספסל, אז דין ווידי קצת לוקח שליטה, ואני לא חושב שזאת קבוצה שתסיים מתחת לארבע הראשונות במערב, למרות הפתיחה הזאת שלה. יש לה עכשיו את אורלנדו בבית, את יוטה בבית, את טורונטו בבית, ואת ברוקלין בבית, ואז אורלנדו ווושינגטון בחוץ. זאת אומרת, היא נכנסת לסטרץ' נוח מאוד של משחקים.
כן, אני גם מסכים איתך, לא מסכים עם המשפט הזה שהם נחלשו מהעונה שעברה, אני חושב שגם קריסטיאן הוד פתח שם מצוין, והוא מתאים שם, והכל טוב ויפה.
לא, אבל תראה, אני חושב על זה, אתה אומר שאתה מסכים עם זה שלא נחלשו. ג'לן ברנסון הלך ולא הגיע לו תחליף. אז נכון שטים אדווי ג'וניור היה פצוע רוב העונה שעברה, אבל עדיין, זה לא באמת שחקן על אותה עמדה, וברנסון היה חשוב. פקונדו קמפצו, התחליף שלו, זה לא זה. עם כל הכבוד וכל האהבה שלנו לגארד ארגנטינאי.
אבל, אז זה מה שאני אומר, אני חושב שהם לא נחלשו, כי באמת לוקה משתפר ממשחק למשחק, ואנחנו יודעים מה מסוגל לעשות, אבל אני לא חושב שהם יחזרו גם לגמר המערב, זה הכל. בגלל איך שהמערב...
אנחנו לא חשבנו שהם יהיו בגמר המערב גם לפני שנה, זאת אומרת, זו הייתה הפתעה גדולה.
נכון, לגמרי, זו העמדה שלי כרגע, התחלנו עם התחתית, עלינו קצת למעלה על קבוצות שדברו יותר חזק בהמשך העונה הזאת, נרד למטה, והמשפט הבא הוא שסן אנטוניו, שכרגע מחזיקה במאזן 4-2, נזכיר, לא תהיה בטופ 3, בבוטום 3, בטופ 3 סיכויים ללוטו.
אני חושב שהיא תגיע לשם בסוף. זה אמור להסתדר.
בסוף תגיע.
כן, זה אמור להסתדר. סן אנטוניו עם כל הניצחונות שלה מפתיעים מאוד. זאת לא קבוצה שרוצה לנצח, והיא לא יכולה להמשיך לנצח גם בצורה כזאת, כי לא יתנו לה לנצח. הסיפור שם מוזר, כן? כאילו, אני לא מבין כל כך איך היא מנצחת, ואיך הדברים, נכון שדווין וסל אחלה וקלדון ג'נסון.
דרק פופוביץ, אין לזה הסבר אחר, אני לא יודע מה קורה
איתם. לא, אבל יש שם קבוצה, קבוצה מאוד מאוד צעירה, מאוד חסרת ניסיון, ו... הניצחונות שלה, ניצחונות מרשימים, מפתיעים, זאת אומרת, דברים שאתה לא ציפית לראות מהספרס. אבל שוב, ראיתי כל כך הרבה מקרים, עונות שמנסוטה התחילה ב-5-0 וסיימה עם 18-19 ניצחונות, משהו כזה. כאילו, יש סטיות סטטיסטיות בשבועות הראשונים של העונה, זה מגיע אחרי קיץ, שחקנים חלודים, לא מספיקים לשתף פעולה יותר מדי, לא מכירים אחד השני, אלף ואחד תירוצים. סן אנטוניו, עם רצף של 4 משחקי בית, הראשון שבהם מסתיים בניצחון על שיקגו, הלילה תפגוש את מינסוטה, אחרי זה את טורונטו, אחרי זה את הקליפרס, ואז יש לך משחק חוץ בדנבר, ואז עוד 3 משחקי בית, נגד דנבר, ממפיס, מילווקי, ואז משחקי חוץ בגולדן, פורטלנד, סקרמנטו, קליפרס, לייקרס, ניו אורלינס, לייקרס. בקצור, בוא נגיד שעד סוף נובמבר, סן אנטוניו תהיה בטופ 3, בבוטום 3 של המערב.
כן, השנה בוטום 3 זה באמת באמת טופ 3, אז קל להתבלבל. אז אני מסכים איתך, אני חושב שהצמיחה של סן אנטוניו תגיע, אבל האמירה הבאה, פה אני חושב שהצמיחה תגיע, אבל לא, היא לא תהיה כל כך דרסטית. יוטה לא תהיה בבוטום 3, ואני מסכים עם זה. מה איתך?
לא יודע, אני לא מבין מה קורה שם. יש שם חבורה של שחקנים שבאים לנצח, וכנראה שלא התקנו אותם, מה דני אנג' רוצה לעשות, כי זה קצת מתנגש עם התוכניות של הקבוצה. ואתה אומר לעצמך שיש סיכוי טוב, שאין קבוצה כזאת ממשיכה לנצח, אז דני אנג' עשה טרנד על אחד מהשחקנים האלה, שמסדרים לו ניצחונות. Yeah. עכשיו, אני חושב שהוא לא יכול לעשות את זה על מרקנן, בחודשים הקרובים, בתור שחקן שהגיע בטרייד עכשיו. או שאולי יש לו גם חוזה... לא, האמת שלא לא אמורה להיות בעיה מבחינת חוזים, אז אולי הוא כן יכול לעשות את זה עם מרקנן. השורה התחתונה, העניין המרכזי פה עכשיו מבחינת יוטה, זה לעשות טרייד על מייק קונלי ועל ג'ורדן קלרקסון, שמשום מה הם לא ממהרים להעביר אותו בטרייד. עדיין, כשאני מסתכל על השלוש האחרונות במערב, אז השלוש קבוצות הכי חלשות, בלי צל של ספק, יוסטון, סן אנטוניו, ולמרות המאזן, כרגע אוקלאומה סיטי. בעיקר כי אני לא חושב שצ'י גילג'וס אלכסנדר ישחק הרבה משחקים, כמו שתרגלנו לראות, וגם סם פרסטי יודע טוב מאוד להשביט שחקנים, כשהוא רוצה בחירות דראפט גבוהות. אז זאת השלישייה התחתונה שלי, כשיוטה נמצאת שם באזור המקום ה-11. 12, סליחה.
כן, אני אשים את יוטה קצת מעל מה שאמרת, אני אוריד את אורלנדו, אולי צריך לראות עוד מה יהיה איתם, אבל אורלנדו פוטנציאלית לגמרי להיות...
מה קשור אורלנדו?
מה זה?
מה קשור אורלנדו?
לא, בכל הליגה, לא אומר בוטום שלוש בערב.
לא, לא, אנחנו מדברים מערב מזרח, אני מערב מדבר, ברור שאתה...
לא, אני מדבר על סיכויים לויקטור, על להיות עם ה-14...
לא, אין סיכוי ליוטה, מה פתאום, יש לך את... אורלנדו, ויש לך את אינדיאנה, ויש לך את דטרויט, ויש לך את יוסטון.
אז על זה דיברתי, אז אתה גם חושב שלא.
לא, שום סיכוי. יש 4 קבוצות הרבה יותר חלשות ממנו. לפחות, אם לא 5.
אוקיי. סבבה. נעבור על קבוצה שכרגע, הקבוצה הזאת מדורגת במקום ה-13 במערב, קוראים לה סקרמנטו. היא אתמול ניצחה את מיאמי, אבל היא עדיין במאזן 1-4, ועם כיוון שסוף סוף הרצף, הבצורת של השנים אגבי שנים בלי פלייאוף תגיע לסיומה השנה. אני חושב שהאוהדי הקינגס מתחילים להשלים, אומנם העונה רק התחילה, אבל הם מבינים שהמערב חזק ושאפילו טופ 10 לא כל כך נראה באופק, כי כרגע מי שלא בטופ 10 גולדן סטייט, קליפרס ודאלאס. אז האם אני חושב שהמשפט הזה נכון כבר בעונה שעברה, אבל בכל זאת, האם סקרמנטו, זה המשפט, סקרמנטו כבר מצטערת על הטרייד של סבון?
סקרמנטו הצטערה על הטרייד של סבוניס כבר כשהיא עשתה אותו, זאת אומרת, היא הייתה צריכה להצטער בשנייה שהיא אישרה את הטרייד הזה. מעבר לזה, גם אם היא תעשה פלייאוף השנה, וגם אם היא תעבור סיבוב, וגם אם היא תגיע לגמר המערב, היא תצטער על הטרייד הזה. כי טייריס הליברטון הוא טופ גארדים ב-NBA, הוא הולך להיות טופ גארדים בשנים הקרובות, ואנחנו מדברים על ליגה שנשלטת על ידי גארדים, ואנחנו מדברים על ליגה שיש בה לפחות 15 סטארים, והוא הולך להיות בטופ 3 שלהם, אם לא בטופ 1 שלהם. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שסקרמנטו תצטער. מה זה וואו וואו? אני מסתכל עכשיו על שאר הקבוצות, אוקיי? אז יש לנו, ואם אנחנו מדברים על שחקנים צעירים...
טופ 1, עידו, טופ 1 טייריס הליברטון, אני מת עליו, וגם אתמול שראיתי אותו עוד יותר אהבתי אותו, ראיתי כמה שהוא מנהיג ווקלי, ואני חולה על השחקנים כאלה, בטח שהם צעירים, אבל טופ 1, טופ 3 זה הצהרה, בטח שזה וואו.
תראה, יש לנו, כשאנחנו מדברים על העמדה הזאת כרגע בליגה, ואנחנו מסתכלים קדימה על השחקנים הצעירים, אז יש לנו את לוקה ואת ג'ה, כמובן, לפני כולם. ואז אתה מוסיף לסיפור הזה, לדעתי, גם את דריוס גרלנד, למרות הפציעה שלו, וגם את טרי יאנג, מן הסתם, שאמרתי שהוא דארק הורס בתור ה-MVP, וגם את SGA.
שי גילג'וס אלכסנדר, מתישהו לא
שוער רק בקבוצה. אמרתי, גם את SGA. אז הוא פה ברשימה של 6 גארדים שהם טופ, שהם אליט. אוקיי? לא שכחתי איזה מישהו, נכון? פרד ון וליט, לא, אני לא שם אותו שם.
הוא כבר שם.
כן, את טרי יאנג שמתי שם, בטח. את טרי יאנג שמתי שם. חוץ מזה, אין איזה שהם שחקנים שהם כאילו...
קייד קאנינג גם צריך לומר אותו.
לא. אני לא יודע, קייד... אוקיי, קייד מרגיש לי...
אני חושב שהוא לגמרי צריך להיות שם.
לא, בסדר, הוא שחקן פשוט קצת אחר, כזה.
כן,
מה הטק שלך? מה הטק שלך בעניין?
על קייד קאנינג או על סקרמנטו? הטייק על המשפט של סקרמנטו, על המסקנה?
סורי, שנייה זה. היה לי איזשהו טלפון שהייתי חייב לענות ולהגיד שאני באמצע מקליט פודקאסט. עזוב, עזוב את הטייק שלך, קייד קאנינגהאם. ניסיתי למשוך זמן. לא, אני אדבר, תשמע, ברור שלוקה וג'ה וטרי יאנג הם כרגע לפני טייריס הליברטון, אבל הם גם קצת יותר שנים בליגה, שנתיים יותר בליגה. לוקה וג'ה ולוקה וטרי וג'ה שנה אחת יותר מטייריס הליברטון. משהו בסגנון שלו, ביעילות שלו, אני חושב שטייריס הליברטון, כן, הוא יכול להיות הגארד מספר אחת ב-NBA. הוא יכול להיות okay, יותר משמעותי משאר השמות שציינו, בזה שהיכולת שלו תביא גם תואר, תביא גם אליפות, לא יודע אם באינדיאנה, צריכים לעבוד שם הרבה ולהביא שחקנים נוספים לצידו, ובעיקר צריכים להפסיד העונה, והם ניצחו עכשיו שני משחקים רצופים, גם נגד וושינגטון, גם נגד ברוקלין, שני ניצחונות חוץ גם, לא פחות, אז צריכים להתאפס שם על עצמם, אבל עם התלהבות מבין מטורין וטריס אליברטון בתור קו אחורי, ועוד איזה שחקן גבוה, בגלל זה הם צריכים את ונבניאמה, סקוט אנדרסון, לא יודע אם הוא מתאים להם כרגע, אבל אם הוא יישאר להם, אז אתה יודע, אז תהיה פה קבוצה של קו אחורי משולש, מפלצתי.
לגמרי, אז אני מסכים גם איתך, גם עם המשפט הזה, סקרמנטו, אם לא, אם לא עשו מספיק טעויות לאורך הדרך, אז אתה יודע, וואו, פתאום חושב, על האם יכול להיות שהטרייד של אלי ברטון יהיה יותר גרוע ממרווין בגלי, אז לא, אני לא חושב שזה יהיה גרוע ברמה הזאת, הבחירה בבגלי לפני...
זה יהיה יותר גרוע, זה כן יהיה יותר גרוע.
זה כן יהיה יותר גרוע?
זה כן יהיה יותר גרוע, כי על בגלי זה בחירה שלקחת, ופספסת פה את דונצ'יץ', פספסת פה את ריאנג, אפילו את ג'רן ג'קסון ג'וניור, שלמרות שהוא פצוע הרבה מאוד, נראה שבגלי פצוע לא פחות, ויש עוד שחקנים טובים בדראפט הזה, שבסוף גם הם יעברו את בגלי ברידראפט, אבל אלי ברטון, היה לך אותו ביד. היה לך שנה וחצי של טריס אלי ברטון, של הבחירה דראפט הכי טובה, שסקרמנטו כן. עשתה מאז ומעבר בערך, אחרי שהיא פספסה בחירה על גבי בחירה, על גבי בחירה, על גבי בחירה, אי אפשר להאשים רק אותה, כן? אבל כשאתה מסתכל על הדראפטים, שנה אחרי שנה, ואתה רואה, יש את הקטע הזה של את מי היא בחרה רגע לפני, כאילו, שחקנים שנבחרו אחרי הבחירה שלה, הפכו להיות סטארים.
נכון.
נגיד, דווין בוקר זה השם המפורסם, מעבר לבגלי ולוקה וטרייאנג וזה, יש לך גם את דווין בוקר, שאומנם נבחר במקום ה-13, אבל מי שנבחר לפניו הוא טיילר יוליס, זוכר את טיילר יוליס?
כן, כן, קנטקי.
כן, אחלה שחקן. שיחק עם דווין בוקר, לא?
כן, כן.
הם היו בקבוצה הזאת של טאונס ווילי קאולי סטיין.
יכול להיות שגם אלכס פויטרס היה שם, אני לא סגור על זה, אולי הוא היה עונה אחרי, לא זוכר בדיוק.
תראה, סקרמנטו כמעט כל שנה בלוטרי, וכל שנה היא מפספסת. כשאתה מסתכל על הבחירה השביעית שלה ב-2013, אז היא לקחה את בן מקלמור. מי היה שם אחריו? היה שם את יאניס, אמנם עוד כמה קבוצות פספסו את יאניס, שנבחר במקום ה-15, אבל זה קרה, כן? אז יש לך אופציה של אם הם היו עושים את הבחירה הנכונה, בסקרמנטו שנה אחרי שנה, הייתה להם את הקבוצת NBA הכי גדולה בכל הזמנים. לא פחות מזה, כן? לא פחות מזה, אני לא מגזים. תחשוב שהם איבדו את יאניס בשנה אחת, בשנה לאחר מכן הם לקחו את ניק סטאוסקס, בחירה שמינית, היה להם אפשרות לקחת את זק לוי נגיד, בחירה 13, מדרפט הזה. אז כאילו, דיברנו על דווין בוקר ב-2015, מה היה להם ב-2016, זה הדרפט של ווילי קאוליס, לא, 2015 זה גם קאוליסטן, היה להם בחירה חמישית שם, ובחירה 13 בדרפט הזה, והם עדיין הצליחו כאילו לבות בדלי, שאחרי בחירה 5, נגיד שעזוב את בוקר, אוקיי? אחרי בחירה 5, האמת שלא היה שם שחקן טוב, כאילו, מיילס טרנר, היה בחירה 11, חוץ ממנו, לא היו שם בחירות ממש. סליחה, אני מתקן, טיילר יוליס לא נבחר באותו דראפט, זה היה טרי ליילס, שנבחר במקום ה-12 לפני דווין בוקר. טיילר יוליס, לדעתי, זה היה שנה אחרי, בדראפט של 2016, או בדראפט של 2017, אני עכשיו קצת מתבלבל ביני לבין עצמי.
כולם שם קנטקי, גם את מה שאמרת, הוא ב-2016, כן. 2016, לא, הוא גם בכלל נבחר בפיניק, יוליס.
כן?
יוליס נבחר בפיניק, כן.
בטוח?
רגע, אני אחזור שנייה לסקרמנטו ורק לעניין של הדרפטים. אז כמו שאנחנו יודעים, בדרפטים אפשר ליפול, לא יודע איך הם הצליחו ליפול באמת פעם אחר פעם, אבל אי אפשר היה לדעת, חוץ מאנחנו, נקרא לעצמנו אירופאים, שראינו את לוקה ולא הבנו איך בגלי הלך לפניו, אבל בכל זאת לא היה זלזול בבגלי, ידענו שהוא סטאד, איך מאכזב, אבל אתה יודע, אחרי ההחלטה לבחור את בגלי, זה לא היה סוף העולם ממש. העניין הוא שכבר אחרי שאלי ברטון עבר שם בטרייד, כבר אז אף אחד לא הבין. אנשים אז, ואמרנו את זה גם, וגם האוהדים שלהם אמרו מה אתם עושים, כאילו סוף סוף שחקן שאנחנו באמת באמת, באמת אוהבים, יש לנו פה כוכב ביד, בשביל מה? בשביל אולי להגיע לפלייאוף, בשביל מה הבאתם את סבוניס? אז כל התלונות והעצבים שהיו אז, עכשיו אנחנו, ראינו גם מעונת שברה, עכשיו אנחנו לגמרי מבינים למה, וסקרמנטו מתחרטת על זה. לאמירה הבאה שלנו.
רגע, לפני האמירה הבאה, רק נסגור את הפינה, טעות שלי בכל מה שקשור לטיילר יוליס, אתה צודק, בכלל, פיניקס בחרה אותו, ועזוב, זה לא רלוונטי, טיילר יוליס הוא בחירה 34 בדראפט.
כן.
של 2016.
זה אותן אותיות. פה לבלבל, עמדות שונות.
תודה, מעריך את זה שחילצת אותי.
תשמע, אם אתה הולך עכשיו ל-NBA.com, סטאטס, לידרס, ומסתכל על הקלעים המובילים, אני מבין שזה קיצוני. יש לנו שם 11 שחקנים, שקולים מעל 30 נקודות למשחק. נכון, זו רק תחילת העונה, אבל עדיין, 11 שחקנים שקולים מעל 30, נרוץ עליהם, לוקה, יאניס, ג'ה, זה הכל לפי הסדר, טייטום, דורנט, יאנג, לילארד, מיטשל, SGA, סטף קרי וקיירי ארווינג, ואז יש לנו דווין בוקר, שהוא לא רחוק משם, 29.2. אז המסקנה הבאה היא זו, בעונה שעברה אגב, צריך לומר, היה רק אחד כזה, ג'ואל אמביד, שקלה מעל 30, וזהו זה. אז השנה יש לנו כבר 11. אני טוען, זו המסקנה, שלפחות 5 שחקנים לא ירדו מהנתון הזה השנה. נכון או לא נכון? מבחינתי זה נכון.
נכון או לא נכון, אנחנו לא יודעים, כי אתה מדבר פה על נבואה.
כן, אתה, מה דעתך?
דעתי היא שקודם כל זה פועל יוצא מהקצב משחק של הקבוצות, זאת אומרת זה לא איזושהי עלייה של כוכבים שעכשיו המספרים שלהם יותר חשובים. זה כדורסל הרבה יותר מהיר, זה פחות הגנות, זה ריווח הרבה יותר טוב, זה אחוזים יותר גבוהים מחוץ לקשת. כשאתה מסתכל כרגע על ממוצע נקודות בליגה לקבוצה, אוקיי? ממוצע נקודות כליה למשחק. אתה עומד על 113 בערך, שזה נתון מטורף לעומת השנים האחרונות. הקבוצה שקולעת הכי מעט, כמובן, הלייקרס, 102.2, מיד מעליה, הקליפרס היא 102.6, טורונטו משחקת בקצב נמוך, אז היא נעצרת על, באזור ה-105 נקודות, אבל יש לך מעל 19 קבוצות, או לא מעל, יש לך 19 קבוצות בליגה שקולות מעל 113 נקודות בממוצע למשחק, ובקבוצות האלה יש לך את מילווקי, ויש לך את ברוקלין, אז יש פה קלעים, הזכרת גם את קיירי וגם את יאניס כמובן, וכשאתה מסתכל למעלה על ממפיס, בטח ג'ה בקצב שבו הוא משחק, אני לא רואה את זה משתנה דרמטית. זאת אומרת, כן, יש פה 5 שחקנים שעשו ממוצע של באזור ה-30 נקודות, זה סופר קשה, זה לא דבר שאנחנו ראינו יותר מדי פעמים, אני לא חושב שזה קרה אף פעם.
לא חזרתי אחורה, אני לא יודע אם היה דבר כזה אי פעם.
לא, לא, אין סיכוי, אין סיכוי שהיה דבר כזה. בטח לא ב-25-30 שנים האחרונות. 5 שחקנים עם ממוצע של מעל ה-30. אתה יודע מה, עכשיו פתאום שאני אומר את זה, זה באמת נראה לי קצת too much. 5 שחקנים של 30 נקודות. בוא נגיד שאני חותם, אני חותם על לוקה.
מי הם החמישה?
אני חותם על לוקה ויאניס.
אוקיי. נגיד שאמביד לא ב-11 שכרגע הקראתי, ושנה שעברה הוא היחיד. אז אני חושב שאמביד...
אני חוזר בי. זה לא יחזיק. הנתון הזה לא יחזיק. לא, בסדר, זה לא יחזיק. 5 שחקנים לא יסמו את העונה ממוצע של 30 נקודות.
זה משהו לעקוב אחריו. רק התחלנו, אבל אנחנו נמשיך לעקוב אחריו. גם נמשיך לעקוב אחרי ברוקלין. טוב, תשמע, בואו נתחיל לדבר סטיב נש. אז המסקנה הבאה היא סטיב נש, הכיסא החם שלו מתחמם, והוא סיים את הדרך שלו בברוקלין, כאילו זה עניין של זמן. במשחקים הקרובים סטיב נש הולך הביתה. מסכים זה או לא מסכים?
במשחקים הקרובים לא. אני לא יודע לנתח את מה שקורה שם, זו טלנובלה אחת גדולה. דווקא בגלל שקווין דורנט דרש את הפיתורים של סטיב נש ושל שון מרקס, ושניהם נשארו, קשה לי לראות את שון מרקס עכשיו ועושה פעולה כזאת, שבעצם מלמדת שהוא הבא בתור, כן? אוקיי, הנה זה מה שקיידי רצה, אז פיתרנו את המאמן, יביאו מאמן אחר, זה לא יעבוד גם איתו, ואז מה? שון מרקס הולך הביתה, הוא גם חבר מאוד טוב של סטיב נש, ו... אני לא יודע להסביר מה קורה בברוקלין, כשהם התחילו את העונה בווייבים מאוד חיוביים, מבחינת כדורסל, איך אין שם שום מחויבות להגנה, כי יש שם כמה שחקני הגנה טובים. ביניהם כמובן רויס אוניל שפותח בחמישה, ובן סימונס, וקווין דורנט הוא שחקן הגנה מצוין, גם אם הוא לא עכשיו, אתה יודע, לוקח גרדים באחד על אחד, ועושה להם, כאילו, נועל אותם, עדיין,
נכון.
החסימות שלו, לא העזרה שלו,
קבוצה,
הדיפלקשנים שלו. אז קרי ארווין... זה אולי חוליה חלשה, אבל אין הסבר לרפיסות ההגנתית הזאת של ברוקלין. עדיין אני לא חושב שזה יגרום לפיתורים של סטיב נש, לפחות לא במשחקים הקרובים. אבל אני חייב להגיד בהפתעה מוחלטת שבינתיים מגיבים לזה בצורה נורמלית. עדיין... השחקנים כן, עצמם לא, לא עשו דרמה, קרי עם העניינים שלו והשטויות שלו, והרעיון הדרמטי שלו עם ניק פרידל אתמול, אבל זה יחסית שקט, למרות שכן, ברוקלין אחרונה במזרח, לייקרס אחרונה במערב, אם אתה חוזר שנה, שנה אחורה יואב, אוקיי? שנה כן. ושבוע כן, אחורה, כן. שתי הקבוצות האלה הפבוריטיות להיפגש בגמר NBA.
מטורף, באמת מטורף, אבל איך באמת אתה מסביר את זה שהלייקרס, אנחנו כל הזמן, כנס לטוויטר, תעשה ריפרש, יקפוץ לך כנראה ציוד חדש של הלייקרס, למרות שלא היו שם ציפיות בכלל, וברוקלין שכן היו ציפיות, כמו שאתה אומר, בסך הכל באופן יחסי די שקט.
קודם כל היו ציפיות מהלייקרס, למרות שכולם הבינו שזאת קבוצה לא טובה, עדיין זה הלייקרס, תמיד יש ציפיות שם, לברון משחק שם, זה ארגון ספורט, אולי השני הכי גדול בארצות הברית אחרי הדאלאס קאובויז, בטוח הכי מצליח ב-NBA, יחד עם בוסטון, עם אותו מספר של 17 אליפויות, ובמקרה של ברוקלין, זה מועדון קטן, זה הקבוצה הקטנה ביותר בניו יורק, עם כל הכוכבות של קווין דורן, ושל קיירי ארווין, אין ציפיות להצלחה שם, בגלל האישיות של השחקנים האלה, במקרה של הלייקרס, אף אחד לא דיבר אף פעם על אישיות של אף אחד, אוקיי? הסיפור היה אנטוני דייביס, שנה שעברה היה פצוע, לפני שנתיים, אחרי האליפות שהלייקרס לקחו, גם דייביס פספס לא מעט משחקים, אבל הסיפור הרציני יותר שם היה הפציעה של לברון אז, כשסולומון ניל ששחק באטלנטה נחת לו על הקרסול, והשאיר אותו בצד, לפחות לחודש וחצי, משהו כזה, אז זה העניין שלהם, אוקיי? זה לא סיפורים פה של בני אדם. בברוקלין, קווין דורנט, אחרי המהלך שלו לעזוב את אוקלאומה סיטי, להצטרף לגולדן סטייט, אחרי המהלך שלו לעזוב את גולדן סטייט, להצטרף לברוקלין, לחתום על חוזה לארבע שנים, ואז שנה אחרי זה לרצות לפרק את הכל. אנשים יבדו באימון, קיירי ארווין, אין לי מה להוסיף. בן סימונס, כנל. ייצרו לעצמם מוניטין...
אין לו עדיין משחק אחד בדוסי פרטי, אגב, העונה, בן סימונס, סתם...
ייצרו לעצמם מוניטין בצדק. וזאת הסיבה, אני חושב שבברוקלין היו אפילו יותר ציפיות, היו אפילו פחות ציפיות ממה שהיה מהלייקרס. כי בלייקרס, הרבה אנשים חשבו שעם דייביס בריא, אז זה עדיין קבוצה ששווה טופ 6 במערב. אם דייביס בריא לגמרי, אם הוא משחק 82 משחקים, ולברון משחק 82 משחקים, אז כנראה שזאת קבוצה שתגיע לפלייאוף, או דרך הפליין, או משהו כזה, כי הרי אמרתי קודם, תוך כדי הפודקאסט, שזאת לא קבוצה שהייתה לוקחת אליפות קונטנדרית או משהו כזה, שזאת עדיין הייתה קבוצה לא טובה. אבל כשאני אומר דייביס בריא, אני מתכוון 82 משחקים לא כמו שהוא נראה עכשיו, כשהוא נותן מספרים מדהימים, כן? אבל אתה רואה שיש שם משהו... זה לא הקפיץ שפעם היה. זה לא השחקן האגרסיבי. זה הכל כזה הרבה יותר כבד והרבה יותר איטי. וברוקלין, אני לא חושב גם שהם יישארו כל כך גרועים. פשוט צריכים להתחבר בהגנה, לשחק בצורה יותר מחויבת, לפתור את הבעיות האלה, ומשם כבר דברים הסתדרו, אני מניח.
מה שאותי מפתיע בברוקלין זה ש... קודם כל, לא יודע אם ראית את הנתון, שהקבוצה עם האופנסיב רייטינג הכי נמוך, החמישייה עם האופנסיב רייטינג הכי נמוך, זה החמישייה של ברוקלין, עם קיירי ודורנט וקלקסטון ורוי טוניל וסימון. אני חושב שזה עם סימון שם. אז זו החמישייה עם האופנסיב רייטינג הכי נמוך בליגה שהפתיע אותי. ועוד משהו שבעייתי שם זה שברוקלין היו, יש להם הפסדים השנה כשקיירי ודורנט מדהימים. גם נגד דאלאס וגם נגד ממפיס, כל משחק. הם כאילו הגיעו לעונה מבחינה התקפית, אבל משהו שם לא עובד בגלל זה. הטייק שלי על סטיב נש זה שכן, למרות היחסים ולמרות הכל, הוא לא נשאר בברוקלין מעבר.
נראה לי שאתה מתבלבל קצת, היית אני חושב בנתון יואב. זה לא הגיוני גם מה שאמרת.
לגבי האופנסיב רייטינג?
אמרת אופנסיב רייטינג?
אופנסיב רייטינג, כן, אני כמעט בטוח שזה...
התקפי? התקפי? בוא נדבר בעברית. התקפי או הגנתי אמרת?
התקפי.
לא, 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 לא. הגנתי, ברוקלין הכי גרועה בליגה. התקפית, היא מקום 14 מבחינת הרייטינג ההתקפי שלה. קשה לי להאמין שהחמישייה הזאת
שדיבר... אני זכרתי לגבי החמישייה הזאת
שהתקפית
היא גרועה.
לא, לא. החמישייה הזאת ספציפית היא החמישיית התקפה הכי גרועה בליגה? זה הנתון שנתקלת בו?
כי זה מה שאני זוכר, גם אותי זה הפתיע.
תבדוק את זה, ותחזור אליי, ותעדכן אחרי זה גם בטוויטר למי ששמע את הפודקאסט, כי זה נשמע לי לא הגיוני, ממש לא הגיוני.
הנה, עכשיו, זה מה שאני רואה עכשיו מולי, הופ ניוז, זה לא סטאט ניוז, זה הופ ניוז, אולי הם הטעו אותי.
מה זה בטוויטר?
World Offensive Rating for a five-man lineup this season, מינימום 50 דקות, בן סימונס, קיירי, אוניל, דורנט וקלקסטון. אופנסיב, התקפי, הכי גרוע החמישייה הזאת.
מה זה? איזה חשבון?
בבסקטבול פוראבר, גם בבסקטבול פוראבר זה עלה, כן, שם אני ראיתי.
בבסקטבול פוראבר.
מוזר, מוזר, כי אנחנו יודעים שהתקפית, הרי הם עושים את הדברים שלהם בהתקפה. ההגנה זה, זאת הבעיה הגדולה. זה יכול להיות, פשוט היה שם טעות שהתחיל תאונת שרשר.
לא יודע, אני לא רואה את הציוץ הזה. מתי? הוא מהיום, מאתמול?
לדעתי, מאתמול לדעתי.
לא, לא רואה את זה. יכול להיות שזה היה לפני זה, אבל אתה יודע, שוב, זה כאילו אנחנו מדברים פה על כמה משחקים, לא הגיוני, לא הגיוני. באמת שלא הגיוני המספר הזה. אולי, ברסטריקשן שם, אתה יודע מה, הוא כאילו נתת שם זה, איזו הגבלה של מינימום 50 דקות, למרות שיש מספיק חמישיות ששחקו מינימום 50 דקות. טוב, לא משנה, זה הסיפור עם ברוקלין, ויש לך עוד איזה נושא אחד לפני שאנחנו סוגרים?
כן, נושא אחרון שבוא נראה מה דעתך לגביו, האם פאט ריילי צריך להתחיל לדאוג ממיאמי? לא, זה לא האם, פאט ריילי צריך להתחיל לדאוג ממיאמי, מסכים? לא מסכים.
אין לו מה לדאוג, כי... זאת אומרת, מה זה לדאוג? לדאוג זה שמיאמי לא תעשה פלייאוף או משהו כזה? זה לא יקרה.
לדאוג זה שצריך לעשות שינוי, כי החבורה הזאת לא תצליח להתעלות על מה שהיא עשתה בעונה שעברה, בטח מה שהיא עשתה ב-2020, זה להתחיל, אתה יודע, להתחיל לעבוד, כי כרגע הם 2-5, במקום ה-12 במזרח, ובעיניי כן, כאילו משהו צריך לקרוא שם, כי מיאמי תעשה את הפלייאוף, אנחנו יודעים, אבל אני חושב שהיא לא עוברת סבוב ראשון
השאר. אני מראש שמרתי שמיאמי מבחינתי מאבדת מהגובה שלה, בעונה הזאת, ובטוח היא לא תעשה עונה כמו שנה שעברה, שהיא סיימה ראשונה במזרח, אבל לא חושב שיש סיבה לדאגה. כן, הפסד ביתי מחוץ לתוכניות במשחק הראשון נגד שיקגו, ואז הפסד לבוסטון, שאתה אומר לעצמך, זה משחק עם יריבות, אחרי הסדרה של השבעה משחקים בגמר מזרח של הפלייאוף שעבר, אחרי המפגש בגמר מזרח של הבועה ב-2020, שבוסטון ניצחה כמובן, וגם ההפסד הביתי לטורונטו, אחרי שכבר ניצחו אותם במשחק הראשון מבין שניים בין קבוצות. עכשיו הפסידו פעמיים לגולדן סטייט לסקרמנטו בחוץ, הם משחקו נגד גולדן סטייט וסקרמנטו בפלורידה, כדי ששתי הקבוצות יעברו בדיוק את מה שמיאמי עברה כששיחקה נגדן, ויהיו יחסי כוחות שווים. אני לא חושב שיש מה להילחץ. בימה דבאיו התחיל קצת חלש, ג'ימי גם התחיל קצת חלש, טלי רירו מפגיז בלי הכרה, ויש פה סגל מספיק עמוק, מספיק טוב, זה קבוצה שתמצא את עצמה.
בוא נראה מה היה עם ההיט קלצ'ר, כרגע זה לא מזיר, אבל רק התחלנו, כן, הדברים הולכים להשתנות מקצה לקצה, ויהיו פה עוד הרבה פודקאסטים, ועוד הרבה מסקנות, ועוד המון המון סיפורים.
אחלה, יואב, תודה רבה.
זהו, תודה, עידו, תענו כרגיל.
כרגיל, וניפגש שוב בקרוב. שיהיה לכם אחלה שבוע.
יאללה.
בהצלחה בסוף מנצ'ה בפנטזי, אתם שומעים את זה היום עוד. יאללה, ביי.